אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד פרק 91 אחרי ה-1-0 של הבלנקוס בחוץ על מיורקה, 4 ימים לפני הגומלין מול מנצ'סטר סיטי ו8 ימים לפני הקלאסיקו מול ברסה שנשארת כרגע במרחק של 8 נקודות מריאל אחרי המחזור ה-31. כביכול ניצחון במשחק הכי פחות חשוב ורייטינגי בתקופה הזו, אבל ניצחון עם משמעות גדולה, נדבר על זה כמובן, נתכונן לשני המפגשים הגדולים שעל הפרק ובעיקר ננסה להנעים את זמנכם בזמנים הככה פחות נעימים האלה. איתכם באוזניים אורי רייך, עמית לבן וחמי אלמוג, אהלן חברים.
אהלן, אהלן,
שבוע טוב. טוב, נתחיל עם המשחק של אתמול. הייתי מכנה אותו תשועה מביא, אם תרצו, על הוי הזה שריאל מדריד סימנה, או אם תרצו, הטיל שעליו אנחנו נשמח לדבר בבוקר הזה. שער אחד של הקשר הצרפתי שעושה את ההבדל, מקרב את ריאל לתואר, בעיקר מביא אותה רגועה יותר לקראת הביקור במנצ'סטר. לבנטל, הפעם אנחנו לא עם מבנה כותרות סטנדרטי, אבל בלילה כתבת לי, עדיף לבעוט מרחוק מאשר להחליק על בננה.
כן, זה היה משחק אחור כזה, אפרורי, לא צלול, הרבה מחליפים, אין הרבה אנרגיות, דעת השאר, זה לא היה נראה בדרך לשם, רק דקה לפני זה בלינגהאם יהיה למסגרת פעם ראשונה. בסך הכל, אתה יודע, זה מהמשחקים האלה שאתה לא זוכר אותם בסוף העונה, אבל מה שחשוב, השורה התחתונה, והראש כבר במנצ'סטר, הראש היה במנצ'סטר גם בזמן המשחק. אני חושב שצ'ואמני מקבל את הקרדיט פה על השאר. אתה יודע, אני יכול ללכת על הדימוי שרץ לי, שזה היה דומה קצת למתקפה האיראנית, ככה המשחק אתמול שהיה כזה קצת דרדלי, אבל טיל אחד באמת של צ'ואמני, אתה יודע, פגש כיפת ברזל שלו, פעלה של רייקוביץ' שם, שעמד וצילם, אז התגובה תגיע בעת אחד, ועד כאן הדימויים. אני חושב שהכותרת שלי מהמשחק הזה, זאת אומרת, מעבר לצ'ואמני, זה העובדה שריאל תקום ותיפול אולי על נאצ'ו נגד סיטי, כי מיליטאו לא היה אמור לפתוח אתמול, הוא לא פתח. ולכן זה אומר שנאצ'ו יפתח עם רודיגר, ככה לפי כל מה שאנחנו יכולים לשער. צריך להזכיר, צ'ואמני פתח במשחק הראשון כבלם, והוא מושעה מהגומלין, דווקא אותו צ'ואמני שכבש ונראה נהדר. אז נאצ'ו נראה נהדר, אתמול נאצ'ו הקפטן, הזה שכאילו לא בכלל אמור להיות שם, וכן יש כמה בלמים לפניו בסדר, אבל בסוף תמיד זה חוזר לנאצ'ו, הוא צריך לעזור לרודיגר, לעצור את ההתקפה של סיטי.
עוד נגיע לסיטי וגם לנאצ'ו. חמי, צ'ואמני, שכמו שלבנטל אמר, יעדר מול מנצ'סטר סיטי, שיחק בעמדה הטבעית שלו, בקישור, והגול שלו, קצת הזכיר לי ציוץ שלך מלפני 3 חודשים, קפץ לי לראש, לא כתבתי את זה לעצמי בשום מקום, פתאום קפץ לי, התייחסת אז בציוץ, 16 בינואר, בדקתי את זה בבוקר, לזה שמשהו קצת חסר לך במשחק של צ'ואמני, ואז צירפת סרטון ממונקו ומהנבחרת, סרטון שמראה שאומנם צ'ואמני משחק כקשר הגנתי, והעונה, והרבה פעמים גם כבלם, אבל יש לו הרבה מה לתרום התקפית, הרבה שאנחנו לא רואים ממנו הרבה השנה.
כן, היה לו עוד איזשהו שער נגד לספלמס, אם אני לא טועה.
גם שער שהביא ניצחון.
גם ניצחון, זה מלך חיים בעצם.
מלך חיים.
אמרתי על זה לפני שבועיים, ההתפתחות של צ'ואמני כקשר מתעכבת בריאל מדריד. זו עונה שנייה שלו, והעונה הזאת רוויה בפציעות של בלמים, והוא הרבה משחקים משחק בלם, חלק קשר, אז ההתפתחות שלו מתעכבת, וחבל. הוא צריך להיות השש של ריאל מדריד, וכן, יש לו הרבה מאוד מה לתרום ברמה ההתקפית. היה לו אתמול גם כדור מאוד מאוד יפה, מי שראה,
כן.
למנדי.
נכון.
זה דברים, דיברתי על זה שבוע שעבר מגד סיטי, שאתה לא רואה מריאל מדריד, הריצה של מנדי, והוא נתן לו כדור ככה, חתך ממש את כל ההגנה, משהו שכיף, אתה יודע, מרענן לראות פתאום מריאל מדריד, דברים שאתה לא רואה מהם, את ההגעה לקו הרוחב, דברים שאתה רואה יותר מהסיטי. המשחק אתמול, תשמע, אני לא הבנתי כל כך.
עובר למשחק הזה, אני רק אגיד עוד משהו אחד על צ'ואמני, כי גם לא זוכרים, רציתי להתייחס לזה אחר כך, אבל כבר נכנסנו למיטב הביצועים של צ'ואמני, במשקוף של בלינגהם, צ'ואמני מקבל שם באמצע, משתחרר יפה ונותן לו את הפס בדיוק, שם אותו מה שנקרא בכיס הזה, בהגנה שם, שזה גם קרדיט שמגיע לצ'ואמני, ובגלל זה, הסוף כותרת של זה, זה שבאמת חבל שהוא לא משחק יותר בעמדה הזו, כי שם הוא יכול לא רק לעזור הגנתית, אלא גם לתרום לריאל התקפית.
לגמרי מזכיר.
צריך להזכיר, זה קצת מזכיר את העונה שעברה של קמווינגה, שבגלל הפגיעה של מנדי, הוא הקריבו אותו כמגן, ההתפתחות שלו הוא אתה.
אותו סיפור,
בדיוק, אבל עונה הבאה הוא יחזור לקישור האחורי, ואתה יודע, אתה דיברת על צ'ואמני, שהוא מאוד יחסר לריאל ביום רביעי, ואני חושב שבאמת זה שחקן ש... אתה יודע, שיחק בעמדה המועדפת עליו, עשה את זה מצוין, ו... לפני שבועיים או שלושה היה אחד הפרשנים במדריד שהוא גם שחקן עבר אלוארו בניטו שאמר אני לא מבין במה הוא טוב וזה היה תראה לריאל מדריד יש את הקישור הכי מגוון בעולם בין מודריץ' וקרוס למבוגרים השולטים בקצב למטוסים האלה לקמווינגה לצ'ואמני לוולברדה ויש לה את האיזון הזה בין כל האיכויות שלהם אני חושב שצ'ואמני גם מאוד עזר בהגנה כי כשהוא משחק הוא עוד בלם שלישי ומול שחקן, אתה יודע, מול הלנד זה מאוד יהיה חסר הנוחות שלו כמו שהיה מול מוריצ'י אתמול שיזר הקל את החיים על נאצ'ו ועל רודיגר אבל כן, שחקן אדיר, אין ספק, אני מחיה מפה
אפשר לראות, אתה יודע, גם הדברים שראינו במונקו שהזכרת וגם בנבחרת צרפת, אתה רואה ממנו דברים שאתה לא רואה בריאל מדריד, זה כבר עניין שקשור במערך ושיטה
ופציעות וחיסורים
בדיוק.
כמה נקודות ככה, נעבור על כמה נקודות מהמשחק אתמול לפני שנתמקד במשחקים הגדולים שעל הפרק, אנצ'לוטי קודם כלכמי, היו דיווחים על רוטציות עמוקות למשחק הזה, כי הראש בסיטי, בסוף קרווחל, קמווינגה, קרוס, ויני ורודריגו נשארו על הספסל, אבל לא הייתה ממש תחושה שקרלו זורק את המשחק הזה, ועדיין במחצית הראשונה, כמו שלמנטל אמר מקודם, זה לא היה נראה שזה הולך לכיוונים טובים.
כן, אז אני ככה קראתי לפני המשחק ושמעתי, ואנשים ככה לא מבינים למה לא נותנים לשחקנים לנוח, והמשחק לא חשוב, ואני לא הבנתי את הדיבור הזה, היה משחק סופר חשוב. סופר חשוב, במיוחד על רקע הניצחון של ברצלונה. תחשוב שאם ריאל מאבדת אתמול, זה משחק שני ברצף שהיא מאבדת, לפני סיטי, שגם שם ככל הנראה, אני חושב שהיא תאבד את זה, ואז היא הייתה מגיעה לקלאסיקו עם 5-6 הפרש ושלושה משחקים בלי לנצח. זה לחץ שהיה מביא לסיפור אחר לגמרי, ואכן הניצחון אתמול והמשחק היה סופר חשוב, וקרלו עשה נכון שהוא לא, הוא לא עשה מהפך בהרכב, הוא עשה רוטציות של 3-4 שחקנים כמו שצריך. מחצית ראשונה לא הייתה טובה, מאוד נרפית, מאוד שבלונית, לא ראינו יותר מדי. במחצית השנייה הדברים קצת קיבלו כיוון, גם מיורקה קצת יצא יותר קדימה וגם החילופים מן הסתם עשו שינוי. ניצחון סופר חשוב וקרלו היה בסדר גמור אתמול, גם מבחינת ההרכב, גם מבחינת החילופים. לגבי הסיטי,
אבל אמרת
בסוף, אם לא השאר של צ'ואמני, אז יכול להיות שאני מדבר אחרת על קרלו, אבל צריך להזכיר צריך להזכיר אבל להיות הוגנים, ולוורדה שער בטוח, הוא עובר את השוער, ולא
רק
הוא
בש, היו הרבה, לא רק זה, גם בראים, כן, היו שם הרבה,
עלי זה הזכיר קצת משחק הכנה בקיץ, לפני המאניטיים, כי אנחנו לפני שני משחקי העונה של ריאל מדריד, סיטי וברצלונה, זה שתי היריבות גם הגדולות שלה, אחת זה היריבה על ההגמוניה האירופית, אלופת אירופה הזאת שכאילו, אתה יודע, שתי הקבוצות הכי טובות באירופה, לפי כל הדירוגים, הקבוצה
של המדינה, מה שנקרא,
כן, ואחרי זה ברסה, היריבה ההיסטורית הגדולה, שזה גם בעצם משחק אליפות, כי אם ריאל מנצח על זה 11 הפרש שם זה 20, זאת אומרת, יש פה כמעט דאבל בתוך שני משחקים, או בוא נגיד דאבל וחצי אפשרות, חלומי, ואני מזכיר לכם, ריאל מדריד, 25 משחקים בלי הפסד.
בליגה.
בליגה, נכון, היא הפסידה בגביע לאתלטיקו, שאתלטיקו היריבה היחידה שניצחה אותה העונה, פעמיים גביע וליגה, אבל מתוך 45 משחקים, או 44-45, שני הפסדים לאותה יריבה, וריאל מדריד בדרך הבטוחה לאליפות באנצ'לוטי, זה פעם ראשונה, זה אליפות 36 של ריאל, אבל אין לכם טריוויה קטנה, אנצ'לוטי אנחנו יודעים שהוא המאמן היחיד שזכה בארבעה ליגת אלופות כמאמן, וגם בכל חמש הליגות הגדולות באליפות, אבל זה הפעם הראשונה שהוא זוכה באותה ליגה פעמיים. Mm-hmm. אתה יודע, יש לו אליפות אחת בכל מדינה, אפילו באיטליה כל השנים מילן היה אליפות אחת, אז...
בוא נחכה
וגם נגיע לקלאסיקו, אני אוהב
שם. אני מנסה לעשות קצת מתח, לגרום לאוהדי ריאל לקלל אותי.
יש להם מספיק
מתח. לא מקללים אותי מספיק.
יש להם מספיק מתח על הראש. אפרופו הניצחון הזה שאמרת, הרצף, 25 משחקי ליגה רצופים שהם לא מפסידים, זה הרצף הכי ארוך שלה מאז 96-97.
והיא לא מפסידה 12 משחקי חוץ בליגה רצופים, שאנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו.
זה גם פעם אחרונה שזה היה, זה היה עם אנצ'לוטי, אבל אז, בזמנו, בסבב הקודם. הגנתית, ריאל מדריד השוותה אתמול את השיא ההיסטורי שלה לכמות ספיגות שערים בליגה אחרי 31 מחזורים, ספגה רק 20 שערים כמו בעונת 87-88. לונין היה יכול אולי אחרי הפדיחה במשחק נגד סיטי, ככה אפשר להגיד, מחזיר לעצמו אולי עם רשת נקייה את הביטחון, אבל אתה קצת איבדת הביטחון אולי חמי.
כן, הוא קצת פחות, תראה, כל ריאל קצת חזרה מהעשרה ימי חופש האלה פחות טוב, גם המשחק נגד סיטי לא התרשמתי וגם אתמול לא. ונכנסים פה לימים של מאני טיים, מה שנקרא. כן, מקווה מאוד שהטעות הזאת עם המשחק הראשון, עם המדד חומה שלו וכולי, לא משפיעה עליו יותר מדי, כי הוא יצטרך להיות במיטבו ביום רביעי.
עוד שאתמול הוא נתן 2-3
הצורות. הוא היה בסדר, כן, הוא סך הכל בסדר. אתה יודע, גם אין שוער שלא טועה, והכל בסדר, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. אבל הוא כן, הוא קצת בירידה
בביטחון, כן.
כן, קצת...
אתה יודע, זה בדיוק ההבדל בין למה כדורגל אתה קודם כל שופט עם העיניים ולא על דף הנייר בסטטיסטיקה, כי שיהיה רשת נקייה, אז אתה אומר יופי שוער, אבל מה, היה לו עבודה, היה לו הגנה, נכון. המעט שהוא עשה לא העלה את הביטחון של אף אוהד ריאל מדריד, היציאה הרעה במחצית הראשונה, גם המחצית השנייה הוא לא היה עם ביטחון, ואני מזכיר לכם, עונה שעברה זה לא רק 4-0 שסיטי ניצחה את ריאל, באותו משחק קורטואן נתן כמה הצלות מטורפות, אני זוכר שעד הדקה 25 השעה הראשון דיברנו איך הוא שוער שנתן הצלה מטורפת על ארלינג הולנד, אמרנו וואו, אתה יודע, היה לי איזה ציוץ אפילו באותו רגע, שוער ואז הוא חוטף רביעייה. אבל כן, ריאל מדריד בניגוד למשחק אתמול שהיא לא באה דרוכה מהרגע הראשון, סיטי הולכת להפעיל מכבש מהשנייה הראשונה, היא פותחת משחקים בבית, צריך להגיד, סיטי יש לה מאזן מטורף בית אחד.
אני חושב שכל סיכום המשחק שלנו בעצם
בחצי
קריצה לסיטי, אין ספק.
כי זה קצת מעיד על המשחק אתמול, כל המשחק היה בחצי קריצה לשמור את רודריגו, להחליף את בלינגהם, להכניס את ויניסיוס, בעצם זה היה כל שלושת האסים ש... לא שיחקו אתמול ביחד אפילו שנייה, נכון? שנייה אחת, כי yeah. בלינגהם יצא, ויניסיוס נכנס, ורודריגו בכלל לא שיחק. זה מבחן לא קל, בוא נזכיר, ציון שריאל הפסידה בו פעמיים משלוש שנים האחרונות, היו לחיים קשים, אנחנו גם אולי נגיד מילה על הקהל שמאוד עוין לויניסיוס עם כל מה שקרה שם בשנים האחרונות, אז אתה יודע, במובן הזה עוד נקודת אור חוץ מנאצ'ו שדיברנו וצ'ואמני, זה החצי שעה של ויניסיוס, שבחצי שעה הזאת, הוא עולה בדקה 63, אחרי הרבה איומים, אחרי הרבה דריבלים במשחק, אחרי הרבה איומים למסגרת.
איזה כיף לראות אותו בכנף, אה?
וכמו שאמרתי, קודם עיניים לפני המספרים. אתה רואה אותו בדיוק. אתה יודע, רודריגו אחרי הצמד מול בלבאו אמר, הסגנון של ריאל מדריד מתעדף את מי שמשחק בכנף שמאל. יש בזה מן האמת, אבל צריך להגיד, זה גם האיכויות של השחקנים, והעמדה שהם הכי טובים בה והכי נוח להם, שזה מה שאנצ'לוטי קודם כל רוצה ששחקנים ירגישו בנוח. אתה חושב על אמבפה, חמי, עונה הבא, עוד אחד שמעדיף לבוא משמאל, וכאילו, אתה יודע, כולם...
אני חושב שעזוב את אמבפה שנייה, אני רוצה רק להגיד משהו לגבי המשחקים אתמול, גם של סיטי. יכולת גם אתמול לראות ההבדל בין ריאל מדריד לסיטי, סיטי בקלות 4-1, משייט 5-1, עוד יותר בקלות,
בלי רודרי, בלי פודן, בלי ברנרדו סילבה,
כן, ושם לא מדברים על רוטציות ועל עייפות, והם שיחקו שני משחקים בעשרה הימים האלה שריאל יפה. אני רוצה להגיד על זה משהו. אני לקחתי על עצמי לראות את הדוקו על סיטי דווקא בשבוע הזה של בין שני המשחקים, להזריק את הסיטי כדי להבין מה הסיפור פה. שמע, מדובר בארגון מטורף ברמות שלא חשבתי שזה ברמה הזאת.
זה כמו ישראלים מגיבים לאיראן.
יש שם משהו, זה לא רק הכסף, זה לא רק
הכסף, הכסף זה מה שם. עושים עם הכסף.
זה ארגון מדהים, יש שם פן חברתי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, זה לפני הדשא ופפ. לפני כל דדשא ופפ, יש שם ארגון שהוא בכל הרבדים, טופ 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 לבל, כאוהב של המשחק זה מאוד כיף לראות את זה, זו קבוצה באמת, עושים שם עבודה מדהימה, אני עוזב בצד כל מיני סיפורים על פייר פליי וכאלה, אני עוזב את זה בצד כרגע, ברור לי שיש דברים, אבל אני עוזב את זה כרגע בצד, זה למי שלא ראה את הדוקו, אז הוא מקבל סיטי הרבה יותר מנוכרת והרבה יותר קרה, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, גם אם זה קצת מבוים ומראים לך את הדברים שזה עדיין מחבר אותך, יש שם משהו, זה מאוד שונה מפריז, בוא נגיד ככה.
יש משהו קר בשחקנים
של... אם אתה תעשה לי דוקו על פריז, זה לא יראה אותו דבר.
יש משהו קצת קר. כל הניהול שם, כל הארגון שם הוא בכלל...
נכון, להגיד שסיטי...
הוא מפוקס גם בפריז, הוא מפוקס אך ורק בקבוצה הראשונה או בעיקר, ובסיטי יש את כל הסיטי גרופ, ויש לך את מחלקת הנוער שפתאום...
יש משהו קצת רובוטי בסיטי. אין לך באמת נשמה, אין לך לוקה מודריץ'.
לא, לא, אני לא מסכים.
לא, אין לך לוקה מודריץ', נכון, שיש, אתה יודע, דוד סילבה, והיה להם את טורי, והיה להם את...
אגוארו.
היה להם את האגדות שלהם, אבל אתה מסתכל על סיטי.
קומפני.
פודן זה ארס כזה שהולך מכות עם האמא שלו הבעייתית, וגריליש זה האחד הזה, הנוד נפוח הזה שכל אנגליה, כאילו לא, הוא כל הזמן אומר, למה כל אני מקבל בוז לכל מגרש, הוא כזה, יש בו משהו כזה פלצני כזה, איך שהוא מסתובב כזה, כמו טווס, אז כאילו יש בהם הרבה אנשים שמעוררים אנטגוניזם, או פשוט קרים, כמו רודרי, אתה יודע, עכשיו ברור, אתה יודע, בינסנט קומפני גדול, אחד מהגדולים שהיו שם, גם אתה יכול להגיד עליו, אני חושב שבסיטי הזאת קצת משהו קר יותר, ממה שהיינו רגילים אפילו קודם, ואני רוצה להגיד, טוב, אני אשמור את זה לאחרי זה שנדבר על המשחק, יש לי איזה הערה מה היתרון הגדול לדעתי של ריאל על סיטי.
מעניין, אני רוצה לדבר לא על יתרון, אלא אולי דווקא לבנת הנגע בזה, אבל מעניין אותי לשמוע אותך חמי, היה את הדיבור לפני המשחק שמיליטאו יפתח. שמיליטאו יעלה וזאת תהיה ההכנה לקראת הסיטי כי קרלו רוצה שהוא יפתח נגד סיטי, בסוף הוא לא פתח, הוא נכנס מאוחר, קרלו אמר רציתי להכניס אותו ליותר דקות אבל התוצאה לא אפשרה, והיום הדיווחים אחרי שנאצ'ו משחק אתמול בהרכב זה שנאצ'ו פותח לצידו של רודיגר. שוב, אנחנו ככה בין סיכום משחק לבין מבט למשחק הבא, מדאיג סימן שאלה?
זה מה שיש.
זה מה יש, זה מה שיש, זה בטוח.
זה מה שיש, דיברנו על זה בפרק שעבר, ואמרתי, אני לא יודע כמה הוא פיט.
כלומר, זה לא ברמה שהיית זורקת מליטאו להרכב עכשיו.
כמה הוא
פיט
וכמה הוא 100%, אז כנראה שהוא לא 100% בשביל לפתוח בהרכב. אם הוא היה, אז היו מנסים את זה אתמול. אפילו מחצית לא נתנו לו, כי באמת ההצעה לא אפשרה. ובסדר, אז אתה הולך עם מה שיש. תשמע, זה, הגענו עכשיו אתה יודע, יש את השורה מהשיר של בכל זאת הגענו
למרות הכל.
אז למרות כל הפציעות ולמרות כל הבלגן ולמרות כל הצרות שריאל אברהון הנוטים לשכוח את זה, הגענו עכשיו לארבעה ימים. זה אתה צריך, זה פה האמת תתגלה. האמת התגלה, אני מעריך שריאל לא תעבור.
אתה כבר באימורים.
אני מעריך, אני לא מאמר, אני מעריך
שריאל... דקה 17 בפודקאסט, אתה כבר
בשביל הניחושים.
תשמור את זה, תשמור את ה...
אני ארחיב על זה אחר כך, אבל אני חושב ש...
אתה אוהד הריאל הראשון שאני... אוהד הריאל הראשון מ-1500 שנתקלתי שלך שלא עוברים.
זה יהיה קשה עד בלתי אפשרי ביום רביעי. אני חושב שריאל מדריד וסיטי... זה עדיין, אין פה באמת מאץ' לדעתי.
זה עוד לא פייר פייט, זה אני...
סיטי זאת מכונה. ריאל מדריד לא נמצאת שם, היא לא מכונה, היא מכונה בספרד, ברמת תוצאות. היא יודעת להביא את התוצאות, היא יודעת לנצח את המשחקים, אבל אתה לא רואה משהו קונסיסטנטי שעובד שבוע אחרי שבוע, אותו דבר, אותו דבר.
תמשיך על סיטי?
לא, חכה רגע.
ביום שבת יהיה את הקלאסיקו.
אני רוצה להגיד, אז אני אדבר על מיליטאו, אני אחרי זה אגיד משהו על סיטי, יש לי כמה דברים, אבל... לגבי מיליטאו, אני חושב שגם...
כפי שאני מחזיק אתכם פה לא לדבר על סיטי.
נכון.
נדבר.
כי מה לעשות, זה המאני טיים שאנחנו חכים לו כל העונה, זה המשחק.
אמת.
זה גם בריאי של ה-4-0 בעונה שעברה, אתה מת לראות איך הפעם הדברים יראו, עד כמה זה השתנה, אתה לוקח חושב שיש שתי הקבוצות הכי טובות באירופה, אין מה לעשות, זה המשחק אחרי ה-3-3 הזה, שרק פתחת תיאבון, אתה יודע, זה קצת כמו מסע, שאתה מתחיל ליהנות ממנו 5 דקות לפני שהוא נגמר, אתה כאילו, אתה לא יכול, אתה אומר, נו, רק
התחלתי. לבנת עשה מסע לא מזמן, זה...
עשיתי כמה, אבל חלק מהם סודיים. עכשיו תשמע, לגבי המיליטאו, אני חושב שהפציעה של קורטואה, גם גורמת לריאל משנה זהירות עם החזרה של מיליטאו, לא תונות פושית, לא לדחוף חזק מדי, מי שנכווה ברותחין נזר בצוינין וכל זה, אני חושב שגם מיליטאו אחרי ACL, כן, אחרי רצועה צולבת, 8 חודשים בחוץ,
זה היה אולי ריסק גדול מדי לזרוק אותו למים.
ריסק בעיקר בגלל...
קרלו, אני אגיד לך עוד משהו, קרלו גם, הוא כל הזמן עובד, הוא לא חושב על העונה הבאה, כל הזמן אם לני יורו יבוא, ונאצ'ו מתלבט, אם נשארו לו, קרלו אוהב לחבק את מי שנמצא עכשיו, וברמת הביטחון לנאצ'ו, אם הוא היה מוציא אותו, לא שם אותו בהרכב, פתאום הוא גומר אותו, אם הוא לא שם אותו בהרכב אתמול, ונותן למיל, הוא חייב ללכת עם מיליטאו מול סיטי, כי אחרת יש פה אי הבאה, תמון שכבר התחילה נגד סיטי.
תראה, היה פה כל המשחק אתמול, זה גם למה, אתה יודע, זה היה עם קריצה לסיטי, למה בלינגהאם פתח ולא היה לסל, כי בלינגהאם לא כובש חודשיים, אז המחשבה של קרלו הייתה, הוא ישבור את המצורת קצת, אחרי, הרי צריך להגיד, הוא בתקופה של ביקורות שלא היו נגד ג'וד בלינגהאם, בלינגהאם בתקופה שלא היו כאלה ביקורות נגדו, בעיקר על החלודה ההתקפית, אני רוצה כמה דברים על בלינגהאם.
צריך לשים את זה במספר, אבל לבנטל, האיש הוא קשר, והוא לא כבש 5 משחקים.
נכון, שזה משווה את הרצף בצורת הכי ארוכה שלו מתחילת השנה.
5 משחקים אבל.
כן.
שאלה האם...
זה לא 5 משחקים, זה 5 משחקים שהוא שיחק. אגב, זה לא 5 משחקים.
אבל הוא העלה כל כך את הרף שגם כשהוא לא משחק, אתה מצפה שהוא יחוש.
זה לא 5 משחקים, א', הוא כבש באנגליה נגד בלגיה.
נכון.
ודבר שני, זה 10 משחקים, כי 5 הוא לא שיחק. ושים לב שלא היה את הרצף הזה, אם לא אותה תקרית בוולנסיה, שהוא כבש את השער האדיר הזה. אם השופט לא עושה את הבלגן, אנחנו נראה עכשיו איזה אדיר הוא, ואולי נכנס למומנטום.
חילמן סאנו,
מקום זה 2 משחקי השעיה, 3 משחקי השעיה.
חילמן סאנו נתן לו את התפוח המורעל.
ושימו לב לנתונים האלה.
חילמן סאנו זה תפוח בספרדית למי שככה לא נפל עם הפאנץ' עד הסוף.
שימו לב לנתונים. בלינגהאם, אוגוסט עד דצמבר, 17 שערים, ויניסיוס 6. מ-1 בינואר, ויניסיוס 12 שערים, בלינגהאם 3. אם לא, אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים היה פודקאסט, דיברנו על זה שחצי השני של העונה.
זה התאזן, ברור.
ואגב, כמות שערים כוללת, בלינגהאם 20, ויני 18.
ויני גם היה פצוע איזה חודשיים.
ויני הרבה פחות משחקים, נכון? ויני 18, רודריגו 16, 54 שלושתה, זה מתאזן, אתה יודע, בסך הכל יותר מחצי מהשערים של ריאל בתקופה האחרונה, זה רודריגו וויניסיוס, שהם המובילים הגדולים, הם המתפרצת והטרנזישן שריאל בונה את המשחק עליו, אז בלינגהאם אתמול, אני חוזר למה שרציתי להגיד, בלינגהאם פותח כי הוא רוצה להרוויח את הביטחון שלו, ייתן איזה גול, אחרי תקופה שבלינגהאם קבל ביקורות על היכולת ההתקפית, אומרים, הוא עובד הרבה, בריאל אומרים, אנחנו רגועים, הוא עובד קשה, הוא עושה עבודה אפורה נהדרת.
אמן שלא תהיה, אמר, הופתענו אז מהשערים שלו, זו לא העבודה שלו.
נכון, צריך להגיד, הוא גם שינה קצת מערך שזה פגע בו, רודריגו המרוויח מזה.
זה הסיפור.
רודריגו המרוויח מזה, והיופי זה הקרבה של כל אחד לדעת שיש תקופות בעונה, הפעם זה שלך רודריגו, הפעם שלך ויניסיוס, הפעם שלך בלינגהאם, אין בנזמה, אין רונלדו, זה הגדולה של הקבוצה הזאת של ריאל מדריד, כל פעם מישהו אחר יישא את השרביט, זו ריאל מדריד עם הכי פחות אגו שאנחנו יכולים לזכור, ואני אומר את זה לטובה, אם יש לה סיכוי מול סיטי זה בדיוק בגלל זה, ריאל מדריד צנועה יותר, ריאל מדריד שהכוכבים הגדולים שלהם מסיימים חוזה בעוד חודשיים חלק ולא יודעים מה קורה איתה, יש פה איזה אחדות מטרה, איזה לכידות, וזה האופטימיות של ריאל.
הנפילה של בלינגהאם, הנפילה, הירידה שלו ביכולת היא מעבר למספרים לדעתי, אנשים מסתכלים רק על המספרים, רואים שזה מעבר, אני חושב שאפשר, אבל זה תוצר שלוינטל נגע בזה עכשיו, זה תוצר גם של שיטת משחק, לפעמים הפלואידיות הזאת פוגעת בשחקן ספציפי בתקופה מסוימת, אוקיי? אנחנו היינו רגילים לראות אותו יותר ה-10 שמאל כזה, כמו שאתה אוהב להגיד, עם ויני כזה, ופתאום קרלו העדיף להעביר לשם את רודריגו יותר במשחקים האחרונים, ואת ויני קדימה, ואז ג'וד הלך טיפה יותר ימינה, אז... זה גם מה שאמרתי מקודם, שאלה הבדלים בין ריאל מדריד לסיטי. הסיטי היא מכונה שעובדת, היא מתוקתקת, זה לא משנה מי משחק, יש שיטה, יש רעיון, וזה מה שקורה במשחק שלה. בריאל מדריד זה יותר חופש וההבנה עיוורת בין השחקנים, ולא תמיד זה עובד, לא תמיד זה נראה טוב, לא תמיד זה נראה מתוקתק, וזה חלק מהסיפור. ואם ריאל תודח נגד סיטי, אני דיברתי בפודקאסט שעבר על כך שבשבוע, בשנה הבאה, יהיה כבר סגל שונה, אבל סגל שונה זה לא הדבר היחיד שצריך להשתנות בריאל מדריד. גם כל מה שקשור במערך, בשיטה, בסגנון משחק, כל הדבר הזה של לחכות למטה, הבלוק הנמוך, זה ריאל מדריד צריכה להשתחרר מהדבר הזה, זה לא מתאים למועדון בסדר גודל כזה, וזה בא לידי ביטוי ביתר סט נגד סיטי, כי אין הרבה קבוצות כאלה כמו סיטי, אבל גם במהלך העונה אנחנו רואים את זה לא מעט במהלך דקות במשחקים, וזה משהו שצריך להשתנות, ריאל מדריד זה בסדר לשחק על שטחים לפעמים, אבל לא להפוך את זה לדבר שלך.
כן, ואתה יודע, משחק מול סיטי וגם מול ברצלונה, לעומת מיורקה זה הכי שונה שיש, יש לו 40% פוזיישן מול 70 בערך, אבל כן, אני מדבר על ריאל בין משחק למשחק. מזכיר לגבי בלינגהאם שאלף הוא איבד אתמול את הפיצ'יצ'י לדובביק.
נכון.
זה מצחיק, כי דובביק מפסיד עם הקבוצה, אבל ודוחק מקרוב, הוא מחמיץ בכלל הזדמנות גדולה, אבל דובביק מלך שרים וגריזמן, עכשיו השחקן מספרד שכבש הכי הרבה בכל המסגרות העונה, אז את שני הדברים האלה איבד בלינגהאם כרגע. דובר על זה שהוא פחות טריב, וחמי לא צייץ לא מזמן בפגרת הנבחרות, שהוא קצת לא אהב את זה שהוא, איך הוא דיבר בסביעות רצון בסיפוק על ההשתלבות בריאל מדריד, וזה נקודה חשובה. בריאל מדריד אתה נשפט לפי המניטיים של העונה, וכמו שבנזמה לימד את הברזילאים, עכשיו הברזילאים צריכים ללמד בלינגהאם שהוא עוד לא עשה כלום במועדון, שבעצם עכשיו, אתה יודע, עכשיו זה התקופה שצריך להתעלות ולהביא את היכולת הטובה לחזור לעצמו, כי אתה יודע, עם כל הכבוד לתחילת עונה, אתה צריך להיבנות לקראת המאני טיים. הרעננות, הנתונים הפיזיים שלו בירידה מאוד גדולה בתקופה האחרונה, ורואים את זה, אתה יודע, יש לו את הריצה הכלילה הזאת, רואים שהוא קצת יותר כבד, כי הוא לא מפסיק לעבוד. חשוב מאוד שיהיה בסיאו, אין כמו סיטי לכבוש מולה בגומלין, הקבוצה של נזכיר, הוא היה מקושר אליה חוץ מריאל, והוא בחר בריאל, והפך לרכש היקר בתולדות ריאל. אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, שחקנים גדולים מנצחים משחקים גדולים, ומשחק גדול זה לא המשחק הראשון, משחק גדול זה הגומלין, שם הגורל מוכרע.
אז דבר ראשון, המסקנה הראשונה זה שאנחנו צריכים שיהיה לנו איזה מעברון סאונד כזה של הציוצים של חמי, כי זה מוביל אותנו לפינות, אבל אין לנו, יש לנו את זה.
הדבר הגדול הבא.
אז עכשיו עם כותרת מה שנקרא, הדבר הגדול הבא, ראיתי שאתם לאותים, אז מודריץ' נתן הופעה טובה וויתרתי על זה, ובראים וחוסלו לא ממש אולי היו גדולים, וגולר לא שיחק, למה גולר לא שיחק? תן לו קצת דקות, תן לראות הילד משחק, לא חשוב, נגד סיטי, אולי הוא שומר אותו לקראת סיטי, כנראה שלא. הפוקוס עובר לשני המשחקים הבאים, קודם כל, הקרב ב-10, ביום רביעי, באצטדיון איתיחאד, מנצ'סטר סיטי, שלא הפסידה בבית יותר מ-40 משחקים רצוף, לא הפסידה גם אתמול, פרקה את לוטון מהתחתית, כמו שאמרנו, למרות לא מעט שחקנים שנשארו על הספסל, ווקר, קייל ווקר חזר לסגל, אבל לא עלה לשחק. לבנטל, מה המסקנות, מה שנקרא, המיידיות שקרלו צריך להסיק מהמשחק הראשון, כדי להיות בחצי הגמר?
אוקיי, אז ככה, כמה דברים. קודם כל, אתה יודע, אני מאוד אוהב את הגישה של אנצ'לוטי, שהוא מלא אופטימיות, והוא אומר, אם נשחק ככה, כמו במשחק הראשון, יש לנו סיבות להאמין. אתה יודע, אפשר להסתכל חצי הכוס הריקה, תוצאה, העובדה שריאל החמיץ ההזדמנות ב-2-1, וכל זה. מצד שני, סיטי כבר הפכה ל-3-2, מצד שני, כן, ריאל היה לו פה אתגר. אתה יכול להסתכל על השערים שסיטי כבשה הכל בביתות מרחוק, לא במהלכי כדורגל גדולים.
לא, זה כן מהלכי כדורגל.
לא, זה מהלכי כדורגל, גם גוורדיול, וזה לנצל את המערך של ריאל, אבל התכוונתי שזה לא מתוך הרחבה. אתה יודע, כל אחד אפשר להסיק מזה לכאן ולכאן, מה שכן, הדבר מאוד בולט, אני חושב שזה יהיה משחק צמוד, ריאל יהיו לה שטחים, כמו שהיא אוהבת, אין יותר שטחים מבחוץ מול סיטי, שההגנה שלה לא בשיאה בתקופה הזו, המון המון בקיעים, ריאל תגיע למצבים שלה, חשוב מאוד לריאל מפתחות, אחד חדות במצבים, זאת אומרת ויניסיוס, שני משחקים יכולים לא פוגע, מול השאר, גם מול מיורקה, שהוא עושה הרבה דברים נהדרים, הוא שיחק על הבנזמה נגד במשחק הראשון, מהאמצע יצא חוצרה ובישל נהדר, אבל הוא חייב במשחק הזה גם לתת סיומת, כמו לפני שנתיים שהוא עשה בית אחד, שהוא כאן ברח על הקו. אז האחדות, הדבר כמובן לעצור את הולנד, ואתה יודע, אני חושב שהפתיחת משחק, נכון שעונה שעברה רק דקה 25 ריאל ספגה, אבל בכל זאת אני כן שם...
המחבש.
נכון, אבל מחצית שנייה פתאום ריאל נראתה אחרת, כמה מבין עבר לקישור, פה אתה חייב לבוא מפוקס ומתווכה מהפתיחה. אתה יודע, אני חושב ש שוב, ריאל צריכה את ההתעלות של נאצ'ו, אתה יודע, בסוף אני מניח ריאל סיטי, אתה יודע, תפעיל את כל המחבש של את כל כוח אש, ואם זה יהיה משחק, תראה, מה ששחק לטובת סיטי זה 4-0 בעונה שעברה, שלא ההתמודדות, כשזה התמודדות צמודה, ריאל מנצחת את סיטי עד היום, ריאל היא הווינרית, ובעיקר האינטרון הוא על הספסל. לא באיכות, אלא במדיניות. פפ גוארדיולה לא עושה חילופים. פפ גוארדיולה, במשחק הראשון עשה חילוף, כי פודן נפצע דקה 87, מכניס חוליאן אלוורס, זה חילוף יחיד. הוא עושה חילוף אחד, גג שניים במשחקים, וגם הם מעבר לדקה 80, הוא לא משנה. אתה יודע, אם הקבוצה תהיה בפיגור לא תראה אותו, אולי הוא יאלץ להגיד. בדרך כלל, גוארדיולה נתקע עם החילופים, אנצ'לוטי יש הזדמנות, אנחנו ראינו אותו משנה משחקים, עם מודריץ' למשל במשחק הראשון, רודריגו לפני, בשנים קודמות, ויש לו הרבה כלים על הספסל לדעתי, שיכולים להביא את השינוי, לכן אם ריאל תהיה במשחק, וזה יהיה שער לפה, שער לשם, אני חושב שזה יעבוד לטובתה. אני, אתה יודע, חושב שזה יהיה משחק שיהיה צמוד יחסית. בוא נראה.
בוא נדבר על הסגנון חמי, כי לפני הרכב עצמו אתה מאוד לא אהבת את הסגנון במשחק הראשון, בבית, עם התמיכה של הקהל, כשריאל חיכתה ממש כמעט כל המשחק מאחור ושיחקה רק על מעברים, בחוץ, לאור התוצאה במשחק הראשון, הטקו, זה משהו שהיית רוצה לראות משהו אחר, או שדווקא אצל סיטי בבית זו תוכנית משחק שהיא הולמת, בניגוד למשחק הראשון עם האווירה המטורפת שהייתה במדריד?
בוודאי שהייתי רוצה לראות משהו אחר, אני לא חושב שיש לריאל את היכולת לעשות משהו אחר.
בגלל הכלים או בגלל האימון?
בגלל האימון, היא לא מאומנת לזה, היא צריכה יותר לדחוף קדימה, יותר לדחוף למעלה, להיות יותר קצרה במבנה שלה, ולצמצם שטחים. ולהיות באיתיחד על ה-16 שלך, זה עניין של זמן עד שאתה תקבל את הגול, אי אפשר באמת לשחק בצורה כזאת. עכשיו תראה, הדבר השני שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, זה רודריגו בימין. ריאל חייבת שיהיה את האיזון, היא חייבת שני צדדים, אי אפשר הכל על צד שמאל, על צד שמאל, אתה כאילו אומר לקבוצה היריבה, בואו תסגרו אותי פה וזהו.
וקייל ווקר עוד
חייב, וקייל ווקר כנראה ישחק, כן. אז צריך גם את הצד ימין. תראה, ריאל מדריד קבוצה פחות טובה מהסיטי בכל השנים האחרונות, אני אקח אפילו עד זידן, אם היה שם התמודדות של שני משחקים בשמינית גמר, שני הפסדים, 2-1 ו-2-1, גם בעונה שריאל מדריד עברה את הסיטי, היא לא עברה כי הייתה יותר טובה. הנה, אני אומר את זה פה בפה, אתה יודע, אני לא מספר, זאת האמת. היא עברה עם ניסים ונפלאות, וברבי הברנבאו, והקסמים, וכל הדבר. כדורגל נטו לריאל מדריד, מאוד קשה מולה. היא לא מסתדרת מולה, וזה המצב. מתי זה ישתנה? זה ישתנה כשריאל מדריד, הסגל שלה ישתפר, וזה יקרה בעונה הבאה. ורק שיגיע מאמן מתודי יותר מקרלו אנצ'לוטי, שזה יהיה כנראה צ'אבי אלונסו, אז אנחנו נוכל לראות, אנחנו נתחיל לראות כדורגל שונה מריאל מדריד, אנחנו נראה כדורגל יותר מתודי, יותר שלם, יותר של שליטה, יותר מגוון, ופחות נח על דברים ספציפיים. ככה אני רואה את העתיד. זהו, בסוף זה מספרים. כך, זה 8 משחקים שהיו ביניהם ב-4 שנים, 5 שנים האחרונות, ריאל מדריד ניצחה משחק אחד בבית, 3-1 בערכה, ועלתה ולקחה את הגמר בסוף נגד ליברפול. זה המשחק היחידי שהיא ניצחה.
אותו מהפך של...
זה המשחק היחידי שהיא ניצחה ב-8 משחקים, 7 משחקים כרגע, השמיני יהיה ביום רביעי. עכשיו, ברור שזה כדורגל והכל יכול לקרות, אבל... תראה, אני לקראת המשחק הראשון שהיה לפני כמה ימים, הייתי בנעתי בין תחושתיות על הנייר. ועל הנייר זה ברור לי שריאל פחות טובה מהסיטי. אבל התחושה הייתה טובה. התחושה הייתה טובה גם בגלל המנוחה, גם בגלל שסיטי באיזושהי רגרסיה העונה, היא פחות טובה, גם קצת הפציעות שלהם. וחשבתי שריאל בבית
זה היה הצ'אנס לנצח,
זה היה הצ'אנס, זה היה הרגע שריאל צריכה ובלינגהאם היה צריך להופיע, וזה לא קרה. וברגע שזה לא קרה, עכשיו לבוא ולהגיד שזה יקרה באיתיחד, זה לעשות רייז על הרייז עם 4-5, עם 4-5 אנסוטד, אתה מבין? זה כאילו קשה מדי.
נשמע כמו נעימר במסיבת יום הולדת של הבת שלו.
זה קשה מדי, אבל...
פלוס, רגע, גם לא אמרנו עוד שם חשוב, לא אמרנו קווין דה בריינה.
בדיוק.
שאמור לחזור שגם לא היה במשחק הראשון.
זה קשה מדי, אני רק אסיים, זה קשה מדי, זה קשה מדי, אבל בסוף זה כדורגל וזאת ריאל מדריד, ויכול להיות, אם אני נתלה על משהו, זה על הטיל בליסטי שהתחלנו איתו את הפוד של פדה ולוורדה, שיכול מאוד להיות שבסוף בסוף הסיפור אנחנו נבין שזה היה שער שעשה את ההבדל, הלוואי.
תראה, אני רוב העודי שריאל דיברתי איתם, מה זה רוב? כמעט כולם...
אופטימיים.
אופטימיים בגלל...
מה זה כול בשידור, הייתי מאוד מאוד מופתע.
בגלל איך שהמשחק הראשון נגמר, בגלל העובדה שיהיו להם שטחים בגומלין, בגלל העובדה שסיטי כל שנה מאבד את הקפטן שלה, את המנהיג שלה, הקיץ האחרון זה היה גונדואן. אתה יודע, אנצ'לוטי אמר לפני המשחק הראשון שהוא רוצה אומץ ואישיות מהשחקנים שלו. הוא קיבל את זה קצת במשחק הראשון, זה משחק שבדיוק הבחן אותם, אני חושב ש... שני שחקני המפתח, יש פה, אתה יודע, כל מצ'אפ במשחק הזה הוא מדהים, אבל בואו נלך למרכז השדה, רודרי, האיש המרכזי, נוגע בכדור 140-150 פעם, אתה צריך קודם כל לסגור אותו, ללחוץ אותו, בניסיונות כמובן לחטוף, גם לסגור את קווי המסירה אליו, וזה יעזור לריאל ככה לחטוף ולצאת למתפרצות. בצד השני זה טוני קרוס, המאסטר שמנהל מרכז שדה, מוציא מתפרצות, וריאל יהיה לה פה את ההזדמנויות עם בלינגהאם, ויני, רודריגו, כמובן פדה.
אין לנו ספק לגבי ההרכב, נכון?
כן.
זאת אומרת, אין איזה שמישהו, רק לגבי האם רודריגו, שהזכרת אותו, שוב יוצב בצד שמאל, כמו שקרלו הפתיע איתו והתלהב גם בסיום, אמר זה עבד לנו, אבל מבחינת מה שנקרא ה-11-tal, זכרתי להגיד,
ההרכב
של 11-tal, ובאופן כללי גם של קרלו, נדמה שאנחנו יודעים מה 11,
אני חושב שקרלו,
אין פה איזשהו ספק, אבל בנקודה הזו של חמי אני יודע שלא רוצה את רודריגו בשמאל.
אני חושב שקרלו מכין עוד שפן בכובע. כמו שמשחק ראשון...
אתה תגיד שפן בכובע, זה הדליק אתכם משבוע שעבר. אומר, מי צריך להוציא שפנים מהכובע? רק אם אתה אנדרדוג או הזה שצריך...
אם אתה נחות, אז אתה מוציא שפן.
אבל ריאל מדריד נחותה, אתה אומר את זה בעצמך. אז אולי צריך לשלוף שפן.
אני אומר שיש... אנצ'לוטי יש לו כן את התחושה... בוא נגיד ככה, זה מה שאני אומר פה זה לא... מבוסס עובדתית, זה יותר ספקולציה על התחושה שלי. אנצ'לוטי יש לו שם של אבא חם, סבא חם, איש של אווירה, של משפחתיות, ולפני המשחק הראשון פאפ אמר, הוא גם טקטיקן ענק, הוא המציא עמדות חדשות לשחקנים גדולים, לקקה, לטוני קרוס ובלינגהאם ואחרים.
מה שהוא עשה עם ויניסיוס, מה שהוא עשה עם בלינגהאם,
גם רודריגו.
גם בן זמה הפך לשחקן כדור זהב.
אז אני אומר שיש איזה חובת הוכחת, ברמה הטקטית, וזה מה שהיינו משחק ראשון, עם בעצם לקחת את השחקן החם, את רודריגו, לשים אותו בשמאל, ויני באמצע.
אתה בעד ההמשכיות של הדבר הזה, או
אני חושב אני חושב שהמשחק התקפה צריך להיות מבוסס על חילופי מקומות, פעם אחת ויני בשמאל, פעם אחת רודריגו בשמאל, הם חברים טובים, הם מתואמים, הם מקבלים את ההוראות מאנצ'לוטי, אף אחד לא ממר את פיו, ואני חושב שאנחנו נראה חילופי מקומות ביניהם, פעם הוא באמצע, פעם הוא בצד, בשביל לנסות לתפוס את ההגנה שם לא מוכנה, הרבה חילופי מקומות ביניהם וגם בלינגהאם מצטרף אליהם.
האם הווינר, אני עוד לא מבקש עוד הימור,
מה יחס?
יפה. אז האם הווינר משקף לדעתך? זו השאלה, כי הימורים אני אבקש מכם אחרי הקלאסיקו. סיטי 1.6, טקו 3.9, ריאל 4.4, אנחנו מדברים על 90 דקות.
What the fuck?
משקף או לא משקף או קיצוני? אתה נשמע לי מופתע מה זה.
נשמע.
קיצוני מדי 4-4 על ריאל מדריד מנצחת בית אחד. אף אחת לא ניצחה שם יותר מ-40 משחקים.
בסדר, אבל אף אחת היא לא ריאל מדריד. אני זוכר מה היה לפני שנה בפברואר באנפילד עם החמישייה.
אני זה לגמרי משקף. הטקו אולי קצת גבוה, הייתי שם 3-2. אבל...
הטקו מיועד לגרום לך להתפתות לשים טקו.
לא, אבל...
תראה, קבוצה שלא... ריאל מדריד הפסידה כמו שאמרת השנה. הפסידה רק... לאתלטיקו מדריד, סיטי היא לא אתלטיקו מדריד, וסיטי היא לא הפסידה בבית, אז אולי טקו זה אחרי טקו במשחק הראשון. האמת ש3.9 זה גם יחס גבוה, כמו שאתה אומר, מפתה ברמה הזו.
מאוד מאוד פתוח, שוב, המחליפים, מודריץ' מהספסל יכול להיות פה קריטי, כמו שהוא כבר היה בעבר.
לא דיברנו עליו, היה לו משחק גדול
אתמול. הוא היה גם במשחק הראשון חילוף טוב, וגם אתמול היה מעולה.
נכון, ומודריץ' בתקופה הזו של האביב גם כן מתעלה, איכשהו, אתה יודע, יש לו מה, על מה לשחק, עוד אין לו חוזה לעונה הבאה, למרות שעוד פעם מתחיל הקמפיין מודריץ' יישאר, וכאילו אתה מרגיש שמודריץ' צריך את המשחק הגדול הזה באיתיחד, כדי לחתום על הקמפיין, שהכותרת אחרי המשחק באיתיחד תהיה רנואה, וכן, חייב להאריך חוזה במועדון. אז כן, יש כמה שחקנים בריאל שמשחקים על העתיד שלהם, בואו נזכיר את זה, ובואו לא נשכח שמה שלא יהיה באיתיחד מאוד ישליך על הקלאסיקו. גם ברסה יש לה את פריז וגם זה, שני משחקים שמאוד ישפיעו על הלך הרוח, על איך הקבוצות יגיעו מנטלית.
תכף, לפני שנדע...
אסור לאבד ריכוז שם, ושוב, אני אומר לך את מה שהוא אמר קודם כן, ואני מאוד מסכים, לונין מאוד מדאיג אותי. באווירה העוינת הזאת, ראינו שוערים קורסים, ראינו גם את גלאזר מתעלה, אבל ראינו לא מעט שוערים ושחקני הגנה, אתה זוכר את אופמקאנו, שקורסים שם מול הלחץ המחבש הזה, אתה חייב ריכוז מקסימלי, ועוד שחקן ועוד שחקן, ופודן בכושר הזה, וגריליש וברנרדו, ואתה יודע, אתה עוד ועוד כלים, רודרי הפך פתאום למכונה, גם הוא מהם על השאר, אתה לא יודע מאיפה זה יפול לך, דבר אחד אני אופתע אם ארלינג הלנד לא יכבוש.
יפה, אז אני לוקח את כל מה שאמרת, ותכף נדבר על הקלאסיקו ועל המצב בטבלה, ובאמת משהו חריג צריך לקרות כדי שריאל תאבד את האליפות, אבל באלופות, שזה מפעל שאף אחד לא חשב בתחילת העונה שריאל תזכה בו, בגלל השינויים והפציעות וכולי, בליגת האלופות בעצם מה שבעיניי עומד כרגע בפני קרלו אנשלוטי, מעבר לרצון להגיע לחצי הגמר, זה מבחן הדרך, כי אחרי טקו בבית, להיות מודח מול סיטי העוצמתית, עם הפצועים שחוזרים, במשחק חוץ, שהיא לא הפסידה יותר מ-40 משחקים, זה לא דבר שהוא נורא. אפילו הייתי אומר, הווינר אומר, שזה הדבר הצפוי, נכון? שהם יודחו בסופו של דבר, אבל השאלה היא איך, כי כולם זוכרים את ההתפרקות בעונה שעברה, וברור שהכי חשוב מבחינת ריאל, תמיד זה האתוס של המועדון, זה מבחן התוצאה, זה השורה התחתונה, זה אם עברנו או לא, אבל הפעם, בגלל שריאל לא נבנתה מראש להתנגש ראש בראש עם סיטי, אם היא תודח, שזה נגיד ה-obvious, לדרך שבה זה יקרה יהיה טעם מאוד משמעותי לקראת ההמשך. אני לא חושב שזה ירעיד את הכיסא של קרלו, כן? אבל שוב להתפרק, משהו שאנחנו כולנו מסכימים, בוא נאמר, אם יש יותר סיכוי שזה ייגמר 4-0 לאחד הצדדים, כולנו נאמר על הצד של סיטי, ולא על ריאל מדריד מפרק את הסיטי 4-0, וגם לא 3. אבל עוד התפרקות אחרי מה שקרה בשנה שעברה, זו כבר לא תהיה עוד הדחה. זאת אומרת, אם מודחים, צריכה להיות דרך להדחה הזו, כי פעמיים לקבל בראש, אני לא יודע, יכול להיות שזה ירעיד את המשרדים במדריד, ומגידו אנחנו מתאבדים, מביאים עוד מישהו, מחזקים עוד יותר את הסגל, זה לא מספיק מה שהתכוונו להביא. אבל
לא חושב.
ברמת התחושה, ריאל מדריד, גם אם היא תודח, היא צריכה לצאת בתחושה שבעונה הבאה עם החיזוקים שהיא רוצה, היא תוכל לתת פייר פייט, ולא עוד פעם לצאת עם איזו סתירה לפנים. וחמי אמר נקודה שאני חייב להתעכב עליה במשפט, אם הם יבואו לחכות מאחור כמו שהם חיכו בברנבאו רק באיתיחד, זה יכול להיגמר בסתירה. זה לא אותו דבר בברנבאו, עם הדחיפה של הקהל של סיטי, עם שער מוקדם שהם יכולים להשיג, אז ריאל יכולה לעשות את הקסמים ואת המעברים ואת האופי ואת הניסיון לרמונטדות וכולי, אבל במנצ'סטר זה לא יהיה קל לחזור באותה צורה.
אני רוצה להזכיר לכם את לייפציג, ריאל ניצחה בחוץ, והמשחק הכי גרוע שלה אולי העונה היה בגומלין בבית. זאת אומרת, לפעמים עדיף לך אולי לא להוציא תוצאה טובה בחוץ, זה קצת משתקת אותך לגומלין, שגורמת לך לא ללכת על זה בטירוף. ריאל יודעת שהיא צריכה לנצח בית אחד, משימה כמעט בלתי אפשרית, או לפחות להוציא טקו, וריאל, אנחנו מצפים לריאל של המשחקים הגדולים, למלכה הלבנה, לאלופת אירופה הנצחית, כן, שיודעת יותר מכל מועדון בעולם, זה בעצם המסורת, של 14 זכיות לאורך ההיסטוריה מול הקבוצה שרק עונה שעברה סוף סוף זכתה, ואני מסכים מה שאמרתי, אם סיטי עוברת יהיה פה כבר בעונות הבאות נדבר אולי על רגשי נחיתות שריאל צריכה לשבור מול סיטי, אם הם בפה זה אמור לקרות,
זה כבר שם,
כן, תשמע, אלופת אירופה, קבוצה שלפי סוכנות ההימורים כל עונה פותחת כפייבוריטית מספר אחת לזכייה בליגת אלופות זה סיטי, קבוצה הכי חזקה.
גם עכשיו היא הפייבוריטית לזכות.
קבוצה הכי חזקה זה המבחן האולטימטיבי, הפסד לא יהיה אסון, אבל...
שאלה איזה הפסד?
דרך אגב, זו השאלה. לא,
אבל עדיין, זה ריאל מדריד, אתה יודע, מצופה לנצח.
אגב, בדיוק בגלל שזה ריאל מדריד, אם זה שוב מתגמר באיזה 3-0 או 4-1.
זה כל העניין, כאילו השם ריאל מדריד מביא איתו כל מיני דברים שהם לאו דווקא קשורים למה שאתה רואה בעיניים על המגרש. וזה חלק מהבעיה. גם של
חלק מהיתרון וחלק מהבעיה,
גם של אוהדים שאומרים לך, אתה אומר הרבה אוהדים אומרים לך שהם אופטימיים וזה, כי למה? כי זאת ריאל מדריד, 14 צ'מפיון, אבל בוא דבר איתי על המשחק, בוא דבר איתי על מה שאתה רואה על הדשא, זה לא שם, יש איזשהו פער בין השם למה שאתה רואה על הדשא. אני חושב שבגם, דרך אגב, בעונה שעברה, גם המשחק הראשון, גם המשחק בברנבאו, היה שונה. ריאל שנה שעברה בברנבאו הייתה יותר טובה מהשנה הזאת. המשחק של ריאל שנה שעברה, סיטי די גנבה את ה-1-1 שנה שעברה.
אולי זה עדיף, אולי השנה זה יהיה הפוך.
סיטי די גנבה שנה שעברה את ה-1-1.
נכון, נכון.
והשנה זה היה משחק פחות או של ריאל בבית. אני חושב ש... תשמע, זה... אמרנו הכל. אין... צריך להגיע למשחק, לראות מה, לאן זה יתפתח. וכן, ריאל תצטרך להביא את, את הרוח ואת התשוקה, אבל, אבל גם את הדברים על הדשא.
זכירכם שריאל העונה ניצחה בנאפולי במשחק הכי טוב בשלב הבתים, 3-2, עם אותו הפצצה של ולוורדה, שהפכה לשער עצמי של השוער, היא ניצחה בלייפציג.
ואחד הגולים הכי יפים גם של ג'וד בלינג, גם במהלך אישי.
אני אומר שהעונה ריאל שיחקה דווקא, זה לא אומר כלום, כי נוקאוט זה משחק אחד עם סיטי והכל, אבל המשחקים הטובים ריאל נתנה בחוץ דווקא, ידע להתמודד עם לחץ, נצל את השטחים עם בלינגהאם, שהיה מדהים עד לאחרונה. כן, אני חושב שריאל חייבת את בלינגהאם שיהיה במיטבו, שיחזור לעצמו, בלינגהאם שבא לביתה, לאנגליה, משפחה, חברים ביציע, מאוד מעניין, העניין הזה, משחק ראשון, פודן, אתה יודע, יש פה גם קרב על הכוכב האנגלי החדש, יש עוד כמה, אבל כן, שניים הגדולים האלה, אז יש פה הרבה יריבויות פנימיות כזה, בתוך הזה, מה, ורודרי מול הספרדיות, כן, המשחק אדיר,
משחק ענק, משחק ענק.
כן, אני חושב שלא נבכה אם תהיה הערכה ויהיה לילה ארוך.
לא, אני חושב שכמעט כל אוהדי ריאל חותמים עכשיו על הערכה. עוד צפוי,
כמה הערכות יהיו ביומיים האלה?
כמה הערכות יהיו? כמה הערכות אתה מעריך שיהיה?
3, 0.
ברסה עוברת קל.
ברסה טקו 2 נגיד.
עוברת, אתלטיקו עוברת.
אתלטיקו פוטנציאל הערכה.
לא, לא מה.
טוב, הלכתי על 4 הערכות.
יאללה.
אתלטיקו תנצח גם בגרמניה.
עוד יהיה פודקאסט.
4 הערכות זה עם יוקיץ'.
יפה. עוד יהיה פודקאסט מיוחד במסגרת שיחת היום לקראת הקלאסיקו, זה גם אחרי שנדע מה קרה עם ריאל ועם ברסה בליגת האלופות, אבל אי אפשר לא להתייחס כשזה המשחק הבא בליגה. צ'אבי טען לפני המחזור שאם ברסה תגיע במרחק של 8 מריאל מדריד, כמו שקרה בסופו של דבר, ותנצח בברנבאו, 5 הפרש אומר שאפשר לקחת אליפות, למרות שישארו אז בקופה רק 18 נקודות, חמי אחרי אתמול, החשש שברצה תעשה איזה רמונטדה כזו בליגה קצת דאח?
כן, היה חשוב להגיע לקלאסיקו עם 8 הפרש, ברצלונה תצטרך לבוא ולנצח את המשחק, עכשיו, אתה יודע, זה לא...
גם אם היא תנצח...
זה לא כזה מופרך, אתה יודע, ברצלונה ניצחה לא מעט בברנבאו, וזה יכול לקרות, אבל יכול להתפתח משחק, בגלל שריאל בא עם 8 הפרש וברצלונה חייבת לנצח, יכול להתפתח סוג משחק שדווקא ישחק לטובת ריאל, כי ברצלונה תהיה חייבת לשחק פתוח ולצאת קדימה, וזה יכול לשחק לטובת ריאל עם כל השטחים וכו', וזה יכול ללכת אפילו למשחק מאוד חד צדדי ברמת תוצאה, אבל יהיו השלכות למשחקי האלופות מן הסתם, אז לכן צריך לחכות ולראות איך כל קבוצה תגיע, היא יכול להיות מפלה, נגיד ברסה פתאום מפסידה ומגיעה אחרי הדחה, היא תגיע על הפנים, זה שני עולמות.
בייחוד עם המצב של צ'אבי.
למרות שאני לא מאמין שזה יקרה, אבל זה צריך לחכות גם למשחקים באלופות כדי להבין מה יקרה. אני רואה פה גולר, אני קראתי הבוקר דיווח שהוא מבקש...
אני כתבתי מקודם על גולר.
לא, אני קראתי הבוקר דיווח שהוא מבקש לעזוב, בעונה הבאה.
את קרלו.
הוא רוצה לעזוב בהשאלה, ובמועדון כנראה יקבלו את הרצון שלו.
חייב לעזוב.
פעם ראשונה שאני...
חייב לעזוב בהשאלה, בלי ספק.
קלאסיקו למטל, אני כתבתי, זה עוד קצת רחוק, אבל, וחמי אמר, אולי הם יבואו לשחק פתוח, אני חושב, זה אמנם לא פודקאסט ברצלונה, אבל אני חושב שברצלונה תעשה נכון, אם היא תלמד ממה שהיא חוותה בפארק דה פרנס, ותבוא דווקא לא ללחוץ גבוה, ולא להתעקש להחזיק את הכדור, לתת את הכדור קצת לריאל, ולנסות לא לעקוץ אותה במעברים, אבל לא להשאיר לה את השטחים כמו בסופר קופה, שריאל פירקה אותה שם עם המעברים, גם ויניסיוס אז היה קצת יותר באמצע, ולתת לריאל את הכדור, וזה אם ברסה תעשה את זה. זה, ואם צ'אבי יעשה את זה, ולדעתי זה יהיה נכון, זה יהיה מבחן מעניין עבור ריאל מדריד, כי ריאל מדריד רגילה לבוא מול ברסה שהיא משחקת על המעברים, ולאתגר את ריאל בבואי תשחקי קצת דרך הכנפיים, קצת תרווחי את המשחק, ויש לי איזושהי תחושה, שוב, זה נורא תלוי מה יקרה באמצע השבוע בליגת האלופות, אבל אם צ'אבי יעשה את אותו דבר כמו שהוא עשה בפריז, גם במדריד, זה יכול להיות אתגר מעניין ברמה המקצועית לריאל מדריד, גם אם בסוף היא תפסיד וזה יהיה 5 הפרש, היא לא תאבד את האליפות בדבר הזה, אבל זה יהיה עוד מבחן דרך כזה, כמו אמרנו, לא רק מבחן תוצאה, מבחן דרך. בקלאסיקו גם איך ריאל מדריד תשחק, גם יכול להיות השפעה לאיזה טעם יהיה לעונה הזו בסוף. גם אם יהיה תואר אליפות וסופר קופה, הטעם שישאר בסוף מאוד מאוד יושפע, גם מסיטי וגם מהקלאסיקו הזה.
נכון, אני רק רוצה להזכיר לפני כמה שנים, איזה 4-0 לברסה בקלאסיקו, ואז ריאל רץ עד הסוף. זאת אומרת, אי אפשר לדעת כלום. הכל יכול להיות, גם במשחק הזה, גם במשך העונה. כן, כמה הערות. אחד, ריאל מדריד עם לוח משחקים נוח יותר מברסה. ברסה לא צריכה להתארח בג'ירונה, למרות שג'ירונה בירידה. אבל בגדול, גם אם ריאל מפסידה, גם ההיסטוריה וגם ההווה מרמזים שהיא צריכה לקחת אליפות, ואתה יודע, שוב, אין לה את הבנזמה הזה, שאולי אם היא תיכנס למשבר ותחפש את הסקורר ללכת אליו, אין לה את האיש הזה, אבל היא כן בדרך הנכונה לאליפות.
בשפת הרחוב צריך להגיד, אם היא לא תיקח אליפות זה כבר פדיחה.
ואני אגיד לך עוד משהו, הקלאסיקו הזה זה כתוב עליו איקס, כי כאילו ברסה תילחם, ריאל טוב לה 8 הפרש, אז עוד פעם, אנחנו עוד לפני המשחק בליגת אלופות, שתי הקבוצות ברצף מאוד ארוך, גם ברסה, עם רצף 6 ניצחונות לא הפסידה המון זמן, זאת אומרת, בהנחה שלא, שוב, נראה אחרי אמצע שבוע, אבל הקלאסיקו הזה מגיעות עם קונדה למשל, שמתמודד עם אמבפה, והולך להתמודד עם ויניסיוס רודריגו, נראה מצוין לאחרונה, מצ'אפים אדירים.
שתי הקבוצות יגיעו עם הלשון
בקבוצ. כן, צ'ואמני, צ'ואמני יהיה בלם, די, נכון?
כנראה.
כן, וזה יום לפני ליל הסדר.
נכון.
אתה יודע איך הגבינות חוגגות? את ליל הצ'דר.
ליל הצ'דר, יפה. טוב, באווירה הזאת, תנו לי אימורים לשני המשחקים הקרובים.
אני רק רוצה להגיד שזה לא רק עניין של טעם איך הכל ייסגר, זה גם ייתן עומדן לגבי ריאל מדריד, ייתן עומדן כמה הרמה שלה באמת גבוהה, ומה היא צריכה לשפר, ולאן דברים יצטרכו להתקדם בעונה הבאה.
למרות שאנחנו יודעים
ותכף... במיוחד בעניין של הסיטי. כן. בליגה, תשמע, ריאל צריכה, אתה יודע, לא להפסיד את המשחק הזה בקלאסיקו, קודם כל לא להפסיד, ולשייט קדימה, זה הכל.
לבנת על הימורים, איך זה ייגמר
בית? קודם כל, ההימור הקל זה הטקו אחת בקלאסיקו.
התחלת מהקל, אוקיי.
כן, כן, יותר קל. מה יהיה באמצע שבוע? כולם אומרים לי ריאל תנצח.
מי זה האנשים האלה שאומרים לך כולם ריאל תנצח?
מאוד בטוחים בעצמם. אני אלך על 3-1.
זה אותם אנשים שאמרו במשחק הראשון ריאל 3-0 קל
וכאלה. לא, לא.
לא?
אלא.
3-1 לסיטי?
3-2 אפילו, יאללה, נעשה את זה קצת.
3-2 לסיטי.
נו, בסדר.
חמי?
אבל...
מה אתה רוצה?
מה, לא תהיה הערכה? לא נקבל הערכה? אחרי שקיבלנו כזה משחק גדול ראשון, לא נקבל משחק טוב, משחק שני, גם איזה 2-2 ומשם הכל פתוח, זה עוד צריכה להיות, לא יודע אם להגיד השאיפה של ריאל מדריד, אבל ריאל מדריד אין לה את היכולות ההגנתיות המספיק טובות, עם הפצ'ים ועם לונים שקצת בירידה וכולי, אין לה את היכולות ההגנתיות לנסות לשחק על שער נקי ונגנוב פה את ה-1-0.
למה?
זה לא משחק של 1-0.
שיגנבו 4-1 על המתפרצות. אגב, אם ריאל עולה ליתרון, חברים,
נו.
השער הראשון...
שלא יהיה מוקדם. אם היא עולה ליתרון, שלא יקרה מוקדם מדי.
המשחק הראשון גורם לך לחשוב שכאילו לשער הראשון משמעות, כאילו שני מהפכים ב-3-3. אבל ריאל מדריד, אני חוזר לעניין הזה, ב-2-1, בגלל שהייתה ביתרון והיו לה שטחים, הגיעה למצבים. ריאל עולה ליתרון וכובש את הראשון, 4-1 יכול לקרות, בהחלט יכול להיות פה. לריאל?
לריאל. אם היא כובשת את הראשון...
אני סתם אומר את זה בששיהיה לי את זה.
אסור ש... כן, כשיהיה לך את הטייק, תוכל אחרי זה להגיד לאופק להוציא את זה. אסור, מה זה אסור לה? במרכאות, אם היא תכבוש את השער הראשון מוקדם מדי, זה דווקא לדעתי עלול להיגמר לא טוב. עדיף לה לעבור את המחצית ב-0-0, ולגנוב את השער הראשון איפשהו בדקה 60, שלא יהיה יותר מדי זמן לסיטי לחזור, אבל זה, אתה יודע, אפשר לתכנן את זה.
אני חושב שההתמודדות גם תוצאתית וגם בחירת יחסי כוחות נסגרה במשחק הראשון. אני חושב שריאל תפסיד את המשחק הזה, 2-0, 3-1 כזה. זה ככה אני רואה את הדברים, אני אופתע מאוד אם היא תעבור.
ועכשיו, המלפפוניאדה.
טוב, יש שם אחד שמחבר לנו גם את אמצע השבוע של ליגת האלופות וגם אולי את, את הקלאסיקו של סוף השבוע. אמרת פה חמי, ברצלונה קל עוברת את, את פריז. Okay. מה חשבת במסגרת הלון וואץ' על החבר אמבפה נגד ברצלונה? והאם אתה עד כדי כך לא מאמין בו שהוא יכול במו רגליו, השחקן הטוב בעולם, לנצח את ברצלונה ואפילו לקחת את זה להערכה ולהדיח אותה?
בסוף...
All the respect לברצלונה, כן?
בסוף זה לא טניס. כדורגל זה משחק קבוצתי. וראינו את זה במשחק הראשון שכולם דיברו אמבפה, 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 והוא לא הורגש בכלל, ואתה יודע...
כי ברסה ברמה הקבוצתית הצליחה להתמודד.
ברסה ברמה הקבוצתית יותר טובה, היא יותר מגובשת. גם במסביב כרגע, הכל שם יותר רגוע, יותר שלם. מאז שצ'אבי יצהיר שהוא זה, אז הכל ירד, דיברנו על זה בזמנו, וזה היה מהלך מאוד נכון שלו. עכשיו אתה רואה את, את, את האנטיתזה בפריז, אתה רואה שהכל שם מבעבע לקראת העזיבה של אמבפה, ואתה רואה את השיחות שלו עם, עם לואיס אנריק אחרי משחקים, ותנועות ידיים, אז הדברים שם לא רגועים. כן יש לפריז יכולת בחינת שחקני הכרעה לעשות דברים, אני לא אומר שלא, ולא רק אמבפה.
ולואיס אנריקה לא יעשה את הטעויות שהוא עשה במחצית, הוא כאילו נתן מחצית לברצלונה.
אבל להפסיד בבית, אני לא רואה איך הם הופכים דבר כזה.
כן, תראה, פריז גם קצת כמו, אתה יודע, כמו ריאל, קבוצה עם המהירות מקדימה, ברקולה ואמבפה, וקטלנית מאוד במעברים, נצחר באחת בקמפנו, לא כל כך מזמן, אז ברסה עירה לזה, לא הפתיע אותי שום דבר במשחק הזה, אבל כן אני מצפה, בוא נגיד ברצלונה במצב הכי טוב, מכל הקבוצות, שמונה הקבוצות, לפני הגומלין, ואם הם יגיעו בגישה של רק טקו, רק טקו, זה יהיה בעייתי, זה לא גמור, אבל ברסה בסוף תוציא את הטקו שהיא צריכה, ותעלה.
ואגב, אמבפה, המשחק הוא בשלישי, אז זה לא יהיה, אם זה היה הפוך, הייתי אומר גם ריאל מודחת, אולי לפחות אמבפה ככה ישמח את אוהדי ריאל וידיח את ברצלונה, אני לא פוסל שזה יקרה. אמבפה, אני לא פוסל. לואיס אנריקה, שוב, הוא לא יעשה את התואר, לא יעשה לי קנגין, לא יעשה סרט תשע מזויף.
בוא נשאל ככה, אוהדי ריאל.
לא, אמבפה ישחק באמצע.
אם אתה אומר לאוהדי ריאל מדריד שהם לא זוכים, מה העדיפות הראשונה שלהם? כאילו, אמבפה, הם לא רוצים שאמבפה יזכה.
מי אני רוצה שיזכה?
אוקיי, אתה
רוצה שאמבפה יגיע לך? אין לי בעיה עם זה, זה לא משחק תפקיד.
לא משחק, זאת אומרת, עדיף אמבפה, אם ריאל מודחת, אם ריאל לא מודחת.
אני רוצה שתיקח?
לא, אל תגיד לי עכשיו ארסנל וכאלה. האם אמבפה עם פריז או ברצלונה? אני יודע מה התשובה שלך.
ראש הפריז, מה זאת אומרת?
גם אמבפה רוצה את זה.
מה זאת אומרת? למה? מה יש לי איתם?
מה יש לך איתם?
ברצלונה, אלופת אירופה, זה אסון.
קטם על האליפות, זה מעפיל, וכן.
טוב, שם אחרון.
ארסנל אלופת אירופה, אהבתי את הרעיון.
כן,
ארסנל לא תעבור את ביירן.
לא, אבל מה אכפת לי, אני עוד של ארסנל.
אבל אם היא פוגשת את סיטי בחצי, היא לא יכולה לעבור אותה? יכולה לעבור את סיטי, ארסנל. אם היא מגיעה לחצי. בטח.
ארסנל יכולה לזכות בליגת אלופות. אני לא... היא לא פבוריטית.
ביירן תשבור אותה.
היא אנדרדוג מול ביירן מינכן.
בגרמניה ביירן תשבור אותה.
אני לא אופתע בכלל גם אם ארסנל תעבור, כי ביירן לא נראה טוב וכל זה. נכון שזה המשחק האחרון של ביירן בעונה הזו, שהוא תחרותי, אבל מבחינת יחסי כוחות, ריאל מדריד, ארסנל בהחלט יכולה לעבור אותם. אם ארסנל תהיה במיטבה, היא עוברת את ביירן מינכן, בוא נגיד זה ככה.
נזכיר רק שאנחנו בסיום הזה במסגרת המלפפוניאדה, אז עוד לון וואץ' קצר, הנדריק, אחרי שהוא זכה בפאוליסטה, דיברנו עליו, נטען שהוא כבר תקופה משחק פצוע, אז הוא יקבל מנוחה של 20 יום, זה לא הפריע לו לעלות כמחליף בדקות האחרונות מול ליברפול, אבל זה היה בקופה אמריקה, לא ליברפול של קלופ. מי שאגב כבש באותו משחק היה אסטבאו, שמכונה מסיניו, הוא שחקן כנף ימין, בן 16, השם שלו כבר נקשר לגדולות של אירופה, כולל ריאל וברסה, אבל מה שהיה מעניין השבוע בדיווחי המלפפוניאדה לגבי ריאל מדריד, מעבר לכל האמבפה והנדריק וכולי, זה שג'וני קלפת והצוות שלו, אחרי שהם חצבו בכל מחצבה אפשרית בברזיל, והביאו את ויני ורודריגו וריינייר והנדריק ואחרים, הם הולכים עכשיו להתמקד בשוק הארגנטיני, ושם יש שם מאוד חם, פרנקו מסטנטונו, זה השם, מריבר פלייט, בן 16, עוד נדבר עליו, אני מאמין בפודקאסטים. הוא מסט, או ג'נריישנל, אני כבר לא יכול לראות את כל הדיווחים, את הכישרון הדורי, אני מאמין שנדבר עליו בפרקים הבאים, גם לגביו ברסה הוזכרה, יש לו סעיף של 45 מיליון אירו, שריבר לא מתכוונת להתפשר לגביו, מה שנקרא שווה מעקב.
מסט אנטואנו, זה שם איטלקי.
עם ה-O-U הזה, זה נהיה ה-O?
זה שם איטלקי במקור, מסט אנטואנו? כי הוא ממוצא איטלקי.
אם הוא יבוא לריאל פשוט אפשר לקרוא לו פרנקו.
נכון, יהיה לו דרכון. אהבתי, אהבתי. יהיה לו דרכון איטלקי, אז הוא יהיה בסדר, הוא גם לא יתפוס מקום של זר, אני מאמין. כן, טוב, בוא נראה.
קצת רחוק.
קצת רחוק, בוא.
פשוט השם שלו ככה הולך וצובר תאוצה, אמרתי, הזדמנות ראשונה להזכיר אותו בפודקאסט, אולי עוד נגיע אליו בקיץ.
מאז גגו לא התרגשנו ככה.
יפה, חמי לבנטל, תודה רבה לשניכם. אנחנו נאחל הצלחה לריאל מול סיטי. הפרק הבא של פודקאסט ריאל מדריד יהיה אחרי הקלאסיקו, אבל את סיכום רבעי הגמר, גם של ריאל וגם בכלל, ואת התוצאות, אתם תוכלו לשמוע לגבי זה בפרק מיוחד של שיחת היום בחמישי. יהיה גם פרק מיוחד כאמור לקראת הקלאסיקו בשיחת היום. במשחק הזה, בקלאסיקו, אנחנו נאחל כמובן הצלחה לכדורגל, שיהיה המשחק הכי טוב שאפשר לקבל, ונשתמע בפרק הבא, בתקווה לימים שקטים ומלאים במתח ספורטיבי בלבד, אם אפשר. ביי ביי.